יום ראשון, פרשת כי טובו היא. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום הראשון של השבוע עם דברים נפלאים, שיחה מיוחדת שהתפרסם על ידי הרב ישראל קוטלר במגזין במה, הגוין הגודל של אוניברסיטת רוטשילד, ראש ממלכת עולם התורה, שבת ארץ שלמה, בשיחה מיוחדת של תחילת זמן אלול. היו רגעים, מתחיל המאמר של הרב קוטלר, שכולנו רוצים לשכוח, זמן קיץ תש"פ, שבועות רבות סגרו את השערים שלהם בזה אחר זו, הדלתות הופכו בדמעות כאב. בשעה קשה כזאת לעולם התורה, הייתה קרן של אור שמתבצעה במלאכת עולם התורה. בהיכלה של הישיבה המעצירה את ארץ שלמה, שפתחה את שערה לבני הישיבה הקדושה בזה מיוחד, שאושר על ידי גורמי הבריאות והייתה לחלוצת עולם הישיבות במשך חודשי הקיץ ועכשיו בזמן אלול. הפחד הנורא לקראת זמן אלול התפוגג בחסדי שמיים עצומים, עולם הישיבה חוזר למתכונתו, כל התורה חזר להתרונן בעוז בעלי שם ועבר, שרבבות, רבבות בחורי ישיבות מקיימים בעצמם. אך אז שואלתי מי יש השם, שיבתי ובאת השם כל מחיי, בהתנתקות מרצון, בכל מה שמסביב, וככה בתוך עולם של התורה, בהיכלה של הישיבה. זמן אלול נפתח אמנם בהגבלות וקפסולות, אבל הרב סורוצקין רואה בזה הזדמנות נדירה עבור הבחורים לעלות ולהתעלות יותר מתמיד. בשיחה מיוחדת הוא מספר, הוא פורט את דרכי העלייה בימים המסוגלים האלה לקראת הימים הנוראים. יש בחורים, הוא אומר, שואלים אותו, שמרגישים לחץ בקפסולה, רגילים למרחב, איך אפשר לעזור להם? ובי פה יש מושג שהסבא זאת על היום, אין לו כדש בוחו בו, לא מלדה לדמה שהלוכה בלבד. פשט הפשוט של דל לדמה של הלוכה, זה בתי מדרושת ובתי כנסיות. הסבא היה אומר שהפשט אחרת. ארבע אמה של הלוכה, הפירוש הוא אדם ששקוע בלימוד, מונח בלימוד עד כדי כך, שהוא מגיע למצב שהוא לא שם לב מה קורה בסביבו. הוא מגיע למצב שהוא לא רואה מה קורה מחוץ לדל לדמה. אז אומר הרב סורוצקין, הוא חושב שבהזדמנות של הניתוק הזה, יש בזה את אני קיץ פנייני בסוכוי. זאת אומרת, יש חטים של להגיע לזה. השבור הוא דייק שנהיה מנותקים מכל מה שמסביב. זה הישג גדול שאפשר להשיג בימים האלה. אבל מי שיודע את האמת, יודע שאדם שמנותק ממה שמסביב, זה המשוחרר האמיתי. אין לך בן חולן למי שעסק בתוירו. אדם שבאמת שקוע, מנותק, זוכל להגיע לדל עד האמץ של הלוכו, עם חיבור לקדוש ברוך הוא, אז אין לך עדיין מרחבים כאלה, זה המרחבים הגדולים ביותר שיכולים להיות, והשמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות לבן אדם, וזה החלק שצריך לשאוף ולהגיע, ויותר קל להגיע במצב של היום. אז אומרים לו שההסתגרות באמת היא יוצרת גם הזדמנויות, הזדמנויות חדשות, גם בלימוד, גם בחברה, שאפשר לנצל את זה. אז הוא אומר שבמצב של הקפסולה יש איזה מעלה, כי בדרך כלל, שבה גדולה של מאות בחורים, אז בחור עלול להיעלם באיזה מקום. במצב החדש, אז יש אפשרות לכל בחור להעניק שימת לב לכל אחד מהסובבים שלו. לבות כאן זכויות כמו יעלומים. הרב שטימן היה אומר, מבקש, כל פעם שהולכים למקום מסוגל להתפלל או לציון קדוש, אז להתיר עבורו לזכות להיות ממזק הערבי. הוא אומר, אני לא חושב שהאדם שזכה לזכות הערבי בכל אופן בדורות האחרונים, כמו הרב סימן, הוא אומר שפעם הוא מספר שפעם הוא בעצמו אמר על המשנה ברובס, אבל מי רואים כל העסק יותר רואה לשמוע, זה יכול לדבור עם הרבה, לא הכוונה להבקר זכויות גשמיות, זכויות רוחניות. יושב יהודי קטן קומה וענק הרוח בחזוני שחמש בבני ברק, שלמד תורה לשמה, וזכה שבהבל פי קמו מקומות תורה בכל העולם, רמות שאין דומה להם. מילה אחת שלא הוא פעל מה שאלפים אחרים היו צריכים לפעול זמן רב, ואילו הוא זכה במילה אחת. וזו הכוונה לדבור עם הרבה. ובכל זאת, הוא היה מבקש להיות מזק הרבים. אז שוב הוא אומר, יש פה הזדמנות מיוחדת שאפשר לשים לב ולהתייחס יותר, לרומם כל מי שמסביבו. והזיקו הרבים עצום, לא רק של אותו בחור, אלא הדורות הבאים אחריו. ושיהיו לו עם תופעות גם על החיים התכופים, חברים מביאים לקושי שברתי, מה כדאי לעבוד, מה לוותר, אז הוא מתגמור בסוכה. ולפסוק פרס חזז הלשון, יש תורה שתות מצווה, יש תורה שנה של פסוקים. יותר לשמוע, אומרת הגמורה, זה תורה של חסד. שלא לשמוע, זה תורה שינה של חסד. עוד רוצה, אומרת הגמורה, איקה דאמרי, תורו ללמדו לאחרים, זוהי תורה של חסד, ללמדו לעצמו, זוהי תורו שינה של חסד. בטל זה היו אומרים שבאותה הבנה שאנחנו מבינים את ההבדל, במעט האחוזים בין תורו לשמוע לתורו שינה לשמוע, אין איזה דמיון בשיעור, ככה ההבדל בין כשאדם דואג לעצמו בתורה או דואג לאחרים. אדם שמוכן להשקיע בשני ולתת לשני, לא דווקא ללמד לו איזה שטיגל שלו, לדעת שצליח בתורה, זה ההבדל בין תורו לשמוע לתורו שינה לשמוע. חצת, אפשר לעשות בקפסולת להכניס לחברה, בחורים, זה אומר, זה תורו לשמוע. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, מה איזה מופלא שהתרחש ממש עכשיו? יום, מה שעכשיו זאת אומרת בחודש האחרון, יום שני פרשת תשרי, קוף מנחם אב מספר ארגון הצדיק המלך בידרמן. עורר חשוב להצליח לסוע מירושלים לאשדוד, חיכה לאוטובוס, קו 450, אבל האוטובוסים עוברים אחד אחרי השני ולא עוצרים, מוגבלים ל-30 אנשים, טוב, לא היה לו ברירה, הוא מאוד מהיר, לקח מונית לתחנה מרכזית, שם תכן לתפוס, קו 438. באמצע הדרך התברר לו שמרוב החיפזון הוא טעה, ועלה על אוטובוס שנסע לראשון לציון, 433. פשוט זה הרציף של אותו אוטובוס דומה לרציף שלו. הוא לא שם לב, שתי מספרים הראשונים היו אותו דבר. טוב, הוא מתחיל לחשוב ולברר איך הוא מגיע מראשון לציון לאשדוד, והוא מאוד מהר. אז הוא הבין, הוא צריך לרדת בתשנה מסוימת, ששם עובר אוטובוס לאשדוד. ולעוד הוא אומר אלא שזה ניחה זה יועצה, באותו רגע שיצור האוטובוס, המוביל לראשון לציון, אז מגיע האוטובוס השני לכיוון אשדוד. אין כמו שדרך הקו טלפון שאומר באיזה דקה הגיע. זה אפשר אפשר לצמצם. האוטובוס לאשדוד ממש חלף על פניו, זה ממש אפס קוסה או תירה והוא נשאר תקוע שם. טוב, רוב טלטולי הדרך, הוא הרגיש איזה חולשה. נכנס לקנות איזה בבוק שתייה, לא משיב נפשוי. נגש אליו אז יהודית גלוי ראש. שכל החזות שלו מכריחה עליו כאלף פייגים שהוא רחוק, רחוק. כל קשר לחי תרו מצווי. הוא שואל אותו, מתי ההזכרה? אז הוא אומר לו, איזה הזכרה אתה מתכוון? הוא אומר לו, הזכרה בבלז. הוא שואל אותו, אתה מתכוון להזכרה של הרבי מבלז? דברנו, אור הוא פניו של אותו אחד. הוא אומר, כן, לזה אני מתכוון. אז הוא אומר לו, היום בלילה. עכשיו ריח הבין שיש פה איזה סיפור, מה לו ולבל זרום, שאל אותו. אז סיפר לו, ענה לו, אמר לו שגם אבא שלו היה מנותק לגמרי מכל דבר, מכל זיקה ליידישקייט, אבל היה לו מנהג אחד ששמע בכל הכוחו, לעלות כל שנה להזכרה של בל זרום. לציון, אני מספר שלפני כמה חודשים נפטר האבא, לא ישום משום ירושה, אבל לפני שהוא נפטר, כשהיה על המיטה בחולשה גדולה, פתאום פתח את העיניים וישאיר לו ירושה אחת. הוא מצווה עליו להמשיך במסורת טובות, להקפיד למסוע כל שנה להזכרה בבל. אז הוא אומר, זכרתי, זה בתקופה הזאת, אבל לא עליתי איזה יום. אני כבר שבועיים ימים מחפש איזה מישהו לשאול אותו, עד שמצאתי אותך לשאול איזה חרדי, שאני יוכל לשאול אותו. פה ותראה, אומר, מה ילך בידי מה נפלאות השגיחה פה, כמה טלטולים עבר אותו עברך, אוטובוסים לא עוצרים. טעה, עלה על אוטובוס לא נכון, שילם למונית סתם, הפסיד את האוטובוס השנייה אחת, את האוטובוס השני כבר לאשדוד, מראשון. אני רואה שמכל עבר, הקימו לו מקלות בגלגלים. אבל בשבורך הוא אומר, אני עשיתי את כל זה, כדי שאותו אחד מראשון יצא נמצא אותך, ונשאל מתי הזכרה. באמס אמרו, אומר, ממשיך הבאי לך ואומר, יש פה חיזוק גדול, לכל אחד, כל אחד ואחד, נפרד, שאנחנו עונים בשערי הימים הנוראים, התורה מחדיר מלבבינו מחשבות של יאוש, התפרבות, אין החזקו להשתנות, אם גם אפילו לנסות. והנה הוא אומר, עינינו הרעות, כמה סיבובים, בשביל לעשות, הכל לא יראה לי לו, והכל עבור מי? עבור אותו שעה עובד שאינו בעולם כלום, לא כדי להחזיר אותו בתשובה שלי מעלה, ושיוכל להגיע לציון של הבן זרוב, לבעל ידח שמנו ידח. ועכשיו, כלבחומר אומר, רבי ילך בידי המים, בסיום הדברים. בן בנו של כלב החומר, כמה אבא שבשמיים פותח פתח ומשתדל להחזיר אותנו אליו. אפילו אם התרחקנו ביותר, עדיין הוא ממציא לנו מזור ותרופה, אני יוכל להתעורר באמת ועל זה נעלה בעזרתו. אנחנו ממשיכים עם כל העם. עוד דברים נפלאים שתפרסמו בגילן שגוח הפרוטיס. שמי לוי זייבלד. יחד עם שלושה מילדיי, אחד מהם צינוק, הוא מספר פה, נתנו לטיול בין הזמנים, איזה מקום שצופה לים, היה חם מאוד, רצינו לנסוע ארטיק. הגשנו לקיוסק, ואז אני שואל את המוכר, אתה פתוח בשבת? כן, אני המוכר, אומר הרב זייבלד, לצערי הרב, הילדים ראו את הארטיק במקפיא כל כך קרוב אליהם, אבל אני יצאתי את המחנות, נכון? הסברתי להם שאנחנו מאוד רוצים ארטיק. אבל אי אפשר לקנות במקום שפתוח בשבת, אנחנו זוכים עכשיו לכבד את השבת, מתגברים ולא קונים. שבוח הוא שמח איתנו עכשיו. עבור קצת יותר משעה נכנסנו לצורכנה בקריית קרצ'ניק, ברחובות. קנינו שם כמה דברים. שמדנו בקופה, עמד לפנינו זה אדם שקנה ארבע ארטיקים גלי-גל. מכירים, ברוד, לבן. ואני שומע את המוכר, אומר לקונה, חבל לך לקנות רק ארבע ולשלם 12 שקל, יש מבצע של שבע בעשר. אך קונה לא התרשם, אמר, אני ממהר, נו. אבל אמרתי לו, אני אקנה לך את השלוש ארטיקים, כך הוא יוכל לשלם פחות. אל תשלם, כך בחינם, אני יכול למצוא מרוויח מזה. יש מהמקובל שעביר לו שבע ארטיקים, שלח אותי לקחת לשלושת ילדים, שלוש ארטיקים בחינם. מעולם הוא אומר, הרב זה, ועד לא קרה לי כזה דבר, שהקונה של קנאי בתור, החליט את זה לי בתונה. אמרתי לילדים, אתם רואים, אנחנו התאפקנו, ולא קנינו ארטיקים בקיוס בגלל כבוד שבת, הנה עכשיו, מקבלים בחינם, שלוש ארטיקים ישר מהשמיים. ואנחנו משכים רבותיי, מחפי צמוחה, עם קובץ חיים יומי. אדם ישן בלילה אצל חבר שלו, במוחד בבוקר, המערך רואה שהאורח נעלם, והכספת פרוצה. ההלכות שנלמד היום, קהל ווב מלכות רחילית, ועצים חטס ויוד, וצריים עוסק באופן שיש בו דבורם הניקורם, שעל אדם נראה שהרשילות שסיפרה את זה באמת אמיתי. בעיקר הדין, בכזה אופן הם מותר לשומע להאמין, אבל בתנאים הבאים, יש בזה תועלת לעבר, מותם דבורם הניקורם חד משמעים, ואין שום אפשרות לפרסם צד זכות. אם הוא ראה אתם בעיניים שלו, הוא לא שמע את זה מאחרים, שהדברים הם נוגעים לעצם הסיפור ולא דברים שנקראים קצת. והתנאי האחרון אומר חובת שם, כל היתר זה רק להאמין בלב, אבל לא לספר לאחרים או להפסיק ברמון או להזיק לו בגוף. אז אגב כך מעורר חובת שם בדבר שרבים נכשלים בו, מתעורר להם חשד עליה, אפילו מבוסס, אז לא נשגרה להם נזק. עם דין לעצמם, תופסים ממנו ממון וחברים. כלל הוא אומר חובת שם, שכל ראייה או כל דבור המניקורם שהם לא ידעו ברורה, או הוכחה מוחלטת שיכולה לקרוא לבייסדין, אז יהיה אסתור לתפוס מומן מהשנים המון מחמתה. ומי זו דוגמה? דוגמה שהזכרנו בפתיח. אדם שישן בלילה אצל חבר שלו, מחרת המערך רואה שהאורח נעלה והכתבת פרוצה וגנבו, אומרים, לחברה זה ברור. אבל הוא אומר, צריך לבוא יצבטו בבייסדין. הוא לא יכול לעשות דין לעצמו. מסתפק אם יהיה מותר לו לבזות. ואנחנו ממשיכים, דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיומים. הגמור שלנו, רובן דף כופלף אומרת, בשו שתיתן שלוימו, היא רובן ונטיל הסודיים. אז יצא בת קול ואמרה, מי עם חוכם ליבכו ישמח לי בדיימונים. וקוט אמרו, מה החוכמה הגדולה בתקנות האלה? באמת יש כאן חוכמה גדולה, היא רובן, זה מסמן את ההתערבות במני אדם. חיבור בין נפרדים לרשות אחת, חצר אחת, בית אחד, יחידה אחת. גדיל הסיודיים לעומת זו מסמלת את ההבדלה בין האנשים, ההתארות בפרישית. חכמה גדולה אמרו בקוץ, יודעת לנווט בין השניים. באחד משיחותיו אמר המשגיח בנצד וגרושם לבול בזאתה, שלחו סיפור שלא מדבר עם החברים שלו בשולפן, בארוחת תוריים, בוקר, ערב, הוא מרגיש שהוא יותר טוב מהם, הוא מצויל בחבון, הם ערך ב-18. אמרתי לו סיפר הרב וולבר, שילדי שהוא מערך ב-18, ייתכן שהייתה שכרו בהפסידו, כי זה הביא אותו לידי גייבה. היצא לבחור כזה, זה דווקא לשוחח עם החברים שלו לשולחן. וזה הוא מוריד את הגאווה שלו, כי הוא לא מרגיש את עצמו טוב מהם, כאחד מהם. אפילו בדבורים בטיילים שהוא דבר בשולחן, הוא מקיים מצווה, שהוא נהיה עורב עם הבריאות. ואנחנו ואנחנו משחירים דפנים בהלוכה. האם מותר להוציא שמן מנר דולק ביום טוב? כדי להשתמש בו למאכל. כמו שלמדנו מלאכת המחאה במותרת ביום זו לצורך אוכל נפש, ולכן מותר לחבות אש של תנור שעומדת להישרף, שעומדת סליחה לשרוף את המאכל שבתוך, אבל בנוגע להוצאת שמן עם בזיר של נר דולק, שנחשבת פעולה של כיבוי כדי להשתמש בו למאכל, בזה כבר נחלקו הפויסקים, אם זה מותר, והם כתבו שתי הסברים. לפי דעת האוסרים על ההבדל בין לקיחת שמן לבין כיבוי שעומד לשרוף מאכל. השמן שנמצא בבזיך הזה, כדי לשמש חומר בעירה, הוא לא קשור לאוכל נפש, ולכן כשמוציאים אותו, זה עכשיו פעולה של כיבוי, בלי צורך אוכל. אבל האש מיועדת למאכל, בשביל הכנת אוכל. כיבוי שלה נחשב פעולה של כיבוי לצורך אוכל נפש. דבר נוסף, מי שמוציא את השמן, תעסק את השמן, לא באוכל נפש. הרי בנקודת ההוצאה של השמן, אין אוכל נפש. ולכן הוצאת השמן נחשבת כפעולה שמכשיר אוכל נפש. שוב, במקרה שאפשר לעשות אותם בערב יום טוב. ובנדון שלנו, הרי אפשר להפחית כמות השמן שבה בזיך, זה יהיה אסור לעשות אותם ביום. מותר לעשות מנחת אוכל נפש ביום טוב גם כשיש בזה תועלת לימים אחרים, בלבד שיש תועלת אבל גם ביום טוב עצמו, גם כשזה גורם לריבוי פרחה בשעת מלאכה ביום טוב, צריך לעשות את זה עם כוונה שלא עושה לתועלת של יום טוב עצמו, ולכן צריך לאכול ביום טוב כמות גדולה של מאפים במקרה שבו מילוי התנור במאפים גורם לפיזור החום בצורה טובה יותר. וממילא להפגיעה טובה יותר של המאפה, שמועד ליום טוב עצמו. וזה למרות שההכנה של מאפים נוספים והפגיעה שלהם, יש איזו פרחה, עושה פרחה בכל מאפה בפני עצמי. בשנים קדמוניות, הקיריים והתנורים היו עושים חרס בתית, וכשהיו מדלקים אותם פעם ראשונה, שתפים אחרי זה במים חמים, במים צוננים, כשהם עדיין חמים, זה היה מחזק אותם, וכביכול זה הושלמה בזה, בידי מסוימת של מלאכת העשייה שלה, ולכן היה אסור לעשות את זה ביום טוב. זה דומה ליצירת כלי, אבל למקרה שהתנור כבר הוסק בפעם הראשונה ביום טוב מתחמם מאוד, והמטרה בשלפיים מים צונים שיכולו לפות לצורך יום טוב, אז תסירו לעשות את זה. עד כאן בניין דפרים בלוח שנלמד היום. עכשיו בקצרה על מה שלמדנו אתמול, מלאכת המחאה במותרת ביום טוב לצורך יום טוב נפש, אלה שנחלקו הפוסקים, מותר לחבות אש ביום טוב כדי שחומר הבעירה שלה יוכל לשמש להעברתה במשך חיי מצוף הנפש. ובנוגע לחלק מהמלאכות שנותרו ביום טוב לצורך אוכל נפש, ואמר הכלל מתוך שהותו לצוירך, או אוכל נפש, נותרו גם שלא לצורך, ונחלקו הראשון עם הכלל הזה נאמר גם בנוגע למלאכת המחבי. בנוגע למלאכות שהותרו ביום טוב לצורך אוכל נפש, מפרות מסוימים מצאנו שמותר לעשות אותם גם במקרה שאפשר לקבל תוצאה זהה, גם ללא עשיית הלוכה, ומעידה. במקומות אחרים מצאנו שהחמירו גם בסתורים דרבנן, שלא עשו אותם כשאפשר להגיע לאותה סוכנה. וכדרכנו נפליג מהים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. מי שלא אכל מצא בליל הסדר עד אחרי חצות הלילה, איזה ברכה מברך עליה. אז יש מחלוקת קטנה בנוגע לזמן אכילת קורבן פסח והמצה בליל הסדר. דעת הרב אלעזר בן עזריה, הזמן הוא עד חצות, דעת רבי עקיבא עד יוצא שחר. החלקו הראשון עם ההלוכה, מה נפסק? יש קדמוש גם דעת רבי עקיבא, זמן האכילה זה עד חצות, כדי להארך יצטודם מן העבירה. כיוון שמחלוקת ראשון, אם יבין לך פסוקה בידינו, אז לקצור לחובה לאכול מצה לפני חצות. מי שלא אכל עד חצות, חייב לאכול אחרי חצות, כדי לצאת ידי חובה של דעת הסוברים ככה. אבל מידך מספק, הוא יברך על מצה רק המויצי, הוא לא יברך על אכילת מצה. כך גם הדין בנוגע לאכילת מרור, מי שלא אכל עד חצות, אכל אחרי חצות, אבל בלי ברכת על אכילת מרור. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. בספר הכל האדון הכל מובא, שהגאון הצדיק רבי יעקב הרמן, עלה לארץ ישראל, הוא קיבל על עצמו לא לישון מחוץ לירושלים. פעם הוא היה בתל אביב, הפסיד את האוטובוס האחרון, אז הוא התחיל לצעוד רגלי לירושלים, כן? אתם יודעים מה המרחק מתל אביב לירושלים. עבר שם איזה תלמיד ברכב, לקח אותו, ואז הוא אמר לו, רגע אם היית צועד כל הלילה, היית מגיע הביתה. אמר לו, הרב, אם אתה רוצה לקיים מצווה, תתחיל לזנק. לזנק ולהתחיל ללכת, לעשות אותה. זה שבור חור, הוא תלג לכל השם. דברים שאנחנו צריכים חיזוק, תיקון, להשתדל, להתאמץ ולהתחיל לתקן. כן, בעזרת השם. עזרה מהבוי רואה לנו להמשיך ולהצליח, והבוא לתאר, הבוא לתאר מצטיין ביות. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, בשורות טובות וכל תפארת.